דיברנו כאן בשעה הקודמת על הרב שטיינזלץ שהלך לעולמו, עכשיו אנחנו עם בנו, מני. שלום לך.
בוקר.
משתתפים בצערך, בצער המשפחה לפני הכל.
תודה רבה. תודה רבה.
כשמדברים עם בן של מי שהשאיר אחר, ודיברנו על זה בשעה הקודמת, מסכת עשירה כל כך של יצירה, כמעט מתבקש לשאול ברמה האישית, איזה מין אבא הוא היה?
הוא היה אבא טוב, היה אבא טוב. הוא לא חושב שמישהו מדמיין שהוא ישב ושיחק איתי עם צלחת מעופפת ומה שנקרא, didn't catch the ball with me. אבל הוא היה רלוונטי מאוד בכל החיים, הוא היה דמות מפתח. ברגע שעמדתי על דעתי שהוא בנם לחכות, בנם לראות איתו, ואפילו הפנטזיה העבודתית שלי, מה שחשבתי מגיל מאוד צעיר לעשות היה, אני אעבוד במשרד שלו, זה מה שאני עושה כמובן. הוא היה דמות להרצה גם בתור בן, וגם די בתור מישהו שעובד אצלו. והוא היה אבא ככל האבות, זאת אומרת, היו דברים כמובן שלא, בגיל מסוים כבר הבנת שאי אפשר לצפות, זאת אומרת, הוא עבד באמת כל הזמן. הוא היה קם בבוקר, הולך לעבודה, חוזר אחרי צהריים לשעתיים שינה, וממשיך לעבוד עד אחרי חצות בלילה. בשבת היה לנו יותר זמן לדבר, אחר כך כמובן שהתבגרתי ועבדנו ביחד, זה לנו כמובן הרבה הרבה יותר זמן.
אז אולי אני אנסח את השאלה אחרת, אני שאלתי איזה אבא הוא היה, זה מהצד שלו, אני אשאל מהצד שלך, מתי או איך אתם הבנתם איזה דברים חשובים ומה הוא עושה?
כמובן, פעם ראשונה אני חושב היה בבית ספר, שאמרו לי, ומה אבא שלך יגיד על זה? זה היה באחד, אני חושב, המבחנים הראשונים שלי בגמרא.
שמה, שהציון לא היה טוב?
הציון לא היה מושלם. לא היה מושלם, בוא נגדיר את זה ככה.
כלומר, זה לא מה שמצפים מבנו של הרב שטיינזלץ.
ודרך אגב, הדבר הזה כמובן, הילדים שלי, גם הילדים שלי שומעים את זה מפעם לפעם, מה סבא שלך יגיד. זה היה חלק אחד, הבנת את זה מאוד מהר. וגם, תראה, אתה מגיע, אתה קם הבית, אתה מספר לחברים שלך, אתה יודע שבבית שלך היה אורח מהסוג הזה, והיה אורח מהסוג הזה, ואתה אומר, תשמע, אבא שלי, כן, אני רואה אותו בלילה, בשתיים בלילה. או אתה אומר, ספר להם סיפורים, שאנשים לך, אבל אבא שלי לא עושה ככה, גם אבא שלו לא עושה ככה, גם אבא שלו לא עושה ככה. אתה מתחיל להבין שמשהו פה הוא מוזר. בית, שאתה הולך לבית כנסת, אתה מדבר על, אתה מדבר על שנות ה-80, 80 המוקדמות, הולך לבית כנסת, יש ספרים של אבא שלך. אתה מבין שזה לא, אתה יודע, יש גמרא, יש משנה, יש תנ"ך, יש, אני יודע, זה צד אחד של הסורה.
וגם קוראים להם ככה, קוראים לגמרא הזו שטיינזלץ.
גמרא שטיינזלץ, כן, אתה כאילו, יש דיון בכיתה, בכיתה ו' או ז', אם מותר ללמוד עם שטיינזלץ או לא אסור ללמוד עם שטיינזלץ, אתה מבין שזה אבא שלך. זה מנה לך את הלכה, ובן, באמת...
איך הוא קיבל אבל את הוויכוח הזה שאתה הזכרת עכשיו, של הדיון בתוך עולם הדתי, עולם הישיבות בכלל, ללמוד או לא ללמוד עם היצירה הזו שלו?
אז זה מאוד מעניין, כי יש לזה שני צדדים. יש לזה באמת שני צדדים שהוא כל הזמן חזר עליהם. יש יתרון ללמוד בגמרא שלו, כי נותנת לך פריסת רגל מהירה מאוד. הרי הבעיה הראשונה שעוצר אותך בלימוד גמרא, חוץ מזה, המבנה של הגמרא, הדבר הראשון שעוצר אותנו הוא הטקסט, הוא הלשון. זה ארמית מלפני 1500 שנה. היא ארמית, גם לא רק שהיא ארמית, היא גם ארמית ישנה. זה דבר ראשון שהוא פתר לך. אז בוודאי, בתור שלב ראשון, בוודאי זה נוח ללמוד עם זה. בדבר השני שזה פותר לך, באמת התפיסה הזאת, דרך אגב, גם זה עמד גם משה פיינשטיין עליו השלום, יש פה יתרון עצום שהוא מביא לך את כל הדברים בצד, את הריאליה, את העיונים האחרים שלו, את ההיסטוריה, ההיסטוגרפיה, כל הדברים האלו. הדברים האלו מעלים לך, א', רצון ללמוד בך, במיוחד אם אתה עם הפרעת קשב וריכוז, יש לך הרבה לאן ללכת בדף. הוא גדול, יש הרבה מקום, יש תמונות בצד. זה באמת עוזר ללמוד. מצד שני, הוא בוודאי ציפה, שבוודאי ממני, הוא בוודאי ציפה שאני גם ידע ללמוד גמרא בלי זה. אני כמובן, כיום אני כמובן עומד רק בגמרות שלו, כי זה מה שאני עושה, אבל בוודאי, הידע היה שצריך ללמוד זה כמו שצריך, אבל הוא גם ציפה, אבל שאם צריך ללמוד, אל תבזבז זמן על הבנת מילים שיש לך אוצר מילים שבחיים לא תשתמש בו, הרי אני לא הולך לדבר על ארמית ברחוב, זה כנראה לא יקרה. גם כן אני הולך לעבור לצפון קורדיסטן. באמת, הרי לא מדברים על זה. אז אתה מבזבז שעות לגבי שעות ללמוד אוצר מילים שהוא מיותר. בוא תלמד אותו עם פירוש. פירוש רץ. אתה אומר אותו, אתה מבין אותו, אתה יכול להתקדם איתו. אחר כך, לאט לאט, המילים האלה, תזכור אותם בראש שלך, שמה, האוצר מילים של 1,000 מילים שצריך לדעת, תגיע אליו, תדע אותו, אבל למה לבזבז משאבים על הדבר הזה?
תגיד, ובאיזה שלב התחלת לעבוד איתו, עם אבא? או אצלו, איך הגדרת את זה?
אני, באופן כזה זה איתו, ובוודאי בהתחלה היה אצלו לגמרי. הוא הגיע, הייתי אז, עבדתי בבית הלל בארצות הברית, הייתי רב קמפוס בארצות הברית, ואז אבא הגיע לבקר אותי באמצע חנוכה, החופשה כמובן, חופשת חורף, הוא בא אמר, אני רוצה לעבוד אצלי, אני רוצה שתעבוד אצלי, הוא בא, הוא קרא לי לבוא אצלו, זה לקח לי שנה לארגן את כל העסקים שלי, והגעתי לארץ, זה 2005, מ-2005 אני עובד אצלו, ומ-2008 אני המנכ״ל המכהן.
יפה, מני שטיינזלץ, תודה רבה.
תודה לכם, תודה לכם.